שעה היסטורית. המלך המודרני הראשון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על לואי ה-11.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אני אף פעם לא שיבחתי את החינוך הדתי. כולם מעידים. אבל החינוך הדתי של לואי ה-11 הצליח. מפני שהכמרים היו מאוד מאוד מושפעים על ידי מלחמת 100 השנים. וכאן הם רצו ללכת ישר לעניין בלי חל וסרק. והם לימדו את המלך להיות מאוד פשוט, וזה הושפע מאוד עליו, אשר במשך כל חייו העדיף לדבר עם פשוטי העם, מי לדבר עם הצילים, אותם הוא שנה וחשד בהם, ועל כן הוא מלך מאוד מאוד מקורי, אפשר להגיד עליו שהוא המלך המודרני הראשון של צרפת, מפני שמה שעניין אותו, זה היה למשל הכפלת הרווח השבועי של תושבים.
תשמע, אני חייבת באמת לומר שלשמוע אותך משבח את החינוך הדתי ואומר שזו לידתה של המודרנה, זה משהו שלא חשבתי שישמע בימי חיי.
כן, יש סירה. והסירה היא חוק ההתפתחות החברתית, שציין מרקס, שלא היה דתי.
מה אומר חוק ההתפתחות החברתית?
שיש מאבק בין סתירות, ותמיד הסירה המתאימה ביותר למצב מנצחת. וכאן היה דבר שנראה לנו אבסורדי, אבל הכמורה הגדולה היא זאת שהרוויחה על מלחמת 100 השנים, והכניסה בצרפת למערבולת טרגית. עכשיו קמה תנועה שלמעשה מבשרת את לותר, שעדיין לא קיים. והם רוצים פשטות ואחווה, והטקס הדתי הופך הרבה יותר אנושי, קרוב לאדם, וזה משפיע מאוד על הקתולים בצרפת ובאירופה כולה. למעשה, אנחנו תקופת של בשורת הרפורמציה, שתבוא כבר 100 שנה.
בוא נמקם את עצמנו באמת מבחינת לוח הזמנים. אנחנו במאה ה-15.
המלך נולד ב-1423.
המלך לואי ה-11.
כן.
שלמעשה יתפוס את השלטון אחרי אביו, שעליו דיברנו בתוכנית שעברה, שרל השביעי.
כן, אבל המלך הזה שאנחנו מדברים עליו, היה בן 4 כשהופיע ז'אן דארק, והיה בן 5 כאשר ז'אן דארק הצליחה להחתיל את אביו ברנס.
ובאיזה גיל הוא היה כאשר הוא עלה לחס השלטון?
הוא היה כבר גיל מבוגר. אבל מאוד מעניין שהוא בז לאביו. הוא חשב שהוא אביו אדם חלש, שנשלט כל פעם על ידי מישהו אחר. אנחנו זוכרים את הפרשה של עניה סורל, אהובתו, מותה הטרגי והמסתורי.
והמסתורי שאולי הוא עצמו אפילו היה מעורב בו,
אני לא אומר את זה.
לא, לא אמרת, אני העליתי את האפשרות הזו, ואיך יום אחר כך כבר הייתה לו אהובה חדשה.
כן. אבל כן, אפשר להגיד שהאהובה החדשה הרגילה את האהובה הקדומה.
כלומר, היא לא הייתה כל כך חדשה כפי שנדמה.
כן, אבל אני חושב שהבעיה הזאת היא לא חשובה כל כך מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית, מה שחשוב זה שלמלך יש מנטליות חדשה.
אבל הוא בז לאביו, אף על פי שאביו, שרל השביעי, הוא זה שבעצם ניצח את מלחמת 100 השנים.
כן, אל תשכחי שהכינוי שהיה המשורת היטב. כלומר, המשרתים הם אלה שהביאו את הניצחון. והמלך נגרר אחריהם. ולואי ה-11 בחן את זה בעין מאוד ביקורתית. דרך אגב, הוא היה במצב יחסים מאוד גרוע עם אביו.
כך זה נשמע.
כן, כי הוא חשב שהוא אדם חלשלש, שאחרים שולטים בו. אבל הוא הגיע למסקנה שהוא חייב לשלוט. ועל כן הוא היה, בנה מסוימת, טיפוס חדש של מלך צרפתי.
מי הייתה אמו? כלומר, מאילו אינטרסים הוא נולד? מי הייתה מלכה האם?
אמו הייתה חשובה מאוד, מפני שהייתה ביתה...
של יולנדה.
של יולנדה, כן.
שהזכרת את יולנדה בתור מי שעמדה מאחורי הקלעים בסיפור ז'אן דארק, והביאה למעשה להכתרתו ולניצחונו של שרל השביעי.
וזה היה ידוע, והוא השיג את המסקנות, לואי ה-11, למשל, בניגוד למסורת המלכותית, עם המסיבות והפאר, הוא דאהב תמיד לדבר עם אנשים פשוטים. ועל כן הוא גם קידם בורגנים ולא אצילים. מפני שהוא הבין שהבורגנים הם העתיד של צרפת. מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית.
באותה תקופה, גם על זה דיברנו בתוכנית שעברה, הכוח של הבורגנות הולך והופך להיות יותר ויותר דומיננטי בעולם.
בדיוק, וגם האידיאולוגים, ארסו ונוטרדם ואחרים, הם בעד סולם הערכים הבורגני. מה שמעניין שהמלך לואי ה-11 קיים אוסף מכתביו, ולפי האוסף הזה אתה יכול לעקוב אחרי העצבנות וההקשבה בה הוא הקשיב למה שקורה בצרפת וההתערבות המתמדת שלו. דוגמה, אם כי בארמון שלו בליסי לטור היו אולמות גדולים מאוד, לא נלכה אף פעם מסיבה, מפני שהוא חשב שהמסיבות המלכותיות עם הפאר והשתייה זה מיותר.
שזה נורא מעניין בהתחשב להפיק שבו תלך המלוכה הצרפתית, הרי בסופו של דבר המלוכה הצרפתית טיפול בין השאר בדיוק בגלל זה, בגלל ההתנבנות המוסרית, הנהנתנות, החגיגות הרבתניות שהם היו עורכים שם בוורסאי.
ובכן, לואי ה-11 אין וורסאי.
כן, הוא עוד לא קיים.
כן, לא קיים. והוא דואג מאוד להיפגש עם אנשים פשוטים. דרך אגב, כאשר הוא הופיע בקהל, אז הקהל נדהם, וההערה שנאמרה אז, קרויה להיזכר. הבגדים שלו אפילו לא שווים 20 פרנקים. זה אמר העם.
כלומר, היה ממש צנוע.
כן, מאוד צנוע.
אבל זה התקבל בהבנה על ידי מלכים אחרים, לא. האצילים במדינה שלו, לא, הרי זה שובר את כל כללי המשחק.
בדיוק. והוא דרך אגב היה אדם עובד, ואוסף המכתבים שלו מראה כיצד, מה הייתה הטכניקה שלו, היו תמיד 50 סוסים מוכנים ברמון.
כן.
והוא היה בא ללשכתו, וכשהיה לו איזה רעיון מיידי, הוא היה שולח מישהו על סוסו, לאותו איש, ורצה להודיע משהו. לכן אוסף המכתבים שלו הוא מעניין מאוד, אנציקלופדיה על המתרחש בצרפת.
אבל במה הוא עבד? כלומר, מה הוא עשה? בכל זאת מלך.
הוא היה מקבל דינים וחשבונות, ומסיק את המסקנות.
כלומר, הוא, בניגוד למלכים קודמים, היה מעורב בכל תהליך קבלת ההחלטות.
כן, והוא היה מחליט דרך אגב.
שלט בפועל.
והסובבים אותו לא היו אצילים גדולים, היו בורגנים. ה-11 היה בחינה מסוימת רציונלי, אם כי הוא היה מאוד דתי, והוא פתר את הבעיה הדתיות שלו בצורה מאוד אוריגינלית. הוא לא הלך לכסים כנסייתיים, אלא הוא תקע על כובעו תמונות של קדושים באופרת, וכל פעם שהוא רצה להתייחס לקדוש ברוך הוא היה מוריד את הכובע, שם את הכובע על השולחן, קורא הברך מול השולחן ומתפלל.
וכך הוא חסך את זמן הליכה לכנסייה.
בדיוק, וגם הוא חסך את התרומות הגדולות לכנסייה. מה שלא עשה חן בעיני הכמרים הגדולים. וכאן יש פרשה מעניינת. היה לו יועץ כנסייתי, קרדינל בלי, שהוא היה מושחת. והוא היה מקבל כסף כדי להריח את מישהו אצל המלך. כאשר לואי ה-11 תפס את העניין הזה, אז הוא קבע שקרדינל בלי ייכנס לבית סוהר, וארמון בלוש היה שם, ומה שמעניין מאוד, הוא החזיק אותו בכלא 11 שנים. וכאשר הוא הגיע הזמן ללכת לכלא, כל ערב, הוא לא היה נכנס ממש לכלא, אלא בכלוב של עץ. וזה היה אומנם אכזרי.
זה נשמע אכזרי.
אבל הוא לא הרג את הקרדינל. וכאשר אחרי 11 שנים...
סליחה, אולי לא הבנתי את הסיפור, אבל הפשע של הקרדינל זה שהוא טיווח בין אנשים שרצו לפגוש את המלך, לבין המלך, ולקח עבור זה שוחד.
בוודאי.
אז לא צריך להרוג אותו בשביל זה.
לא הרגו אותו. החזיקו אותו בכלוב 11 שנים.
שזה גם עונש די כבד.
כן.
אני חושבת על מקבלי שוחד היום, הם יוצאים יותר בזול.
אז זה עיסה טובה. ואחרי 11 שנים הוא יצא מהכלוב, וחזר להיות קרדינל. עם כל הכבוד הראוי לו. אבל זה דבר לא נשכח.
לא, זה לא נשכח. 11 שנים בכלוב עץ.
לא רק הקרדינל, אבל גם הציבור.
בוודאי.
שהיה נוכח. וידע שקדושתו הקרדינל בכלוב של עץ.
אני מניחה שמה שלואי 11 רצה לעשות זה לשלוח מסר. גם להמונים, אבל גם לאנשי חצרו. מי שינסה להפיק רווח אישי מהעבודה שלו.
גם לכנסייה.
ולכנסייה.
כן.
הוא ישלם ובגדול.
מפני שבכנסייה עכשיו היה מצב מבחני. בת עיקרים, באה וסותרת בצורה טוטלית כל מה שאמרה הכנסייה, כל מה שאמרה את החברה.
ואתה מתייחס לז'אן דארק שאליה דיברנו בתוכניות שעברו.
כן, אבל זה יותר ממקרה אחד. זה היה מקרה מזעזע, שהפך לחלוטין את ערכי השלטון בחברה. בת עיקרים, כלומר מן המגזר המושפל ביותר, ומנוצל ביותר של החברה, עכשיו נוקטת עמדה איפה, בצבא, אישה, ההרגשה הייתה מהפכנית בצורה כזאת, שהיום אנחנו מתקשים להבין כיצד אנשי התקופה היו חייבים לקבל את זה.
לא, אני רואה שזה מסעיר אותך עד לרגע זה ממש.
אני נוסע לך, אני חונכתי שם, והדמות של ז'אן דארק והחגיגה הכל שנתית, יש לה פסל מוסעה בפריז.
כן.
וכל שנה מתכנסים בה ביום חגה ומדברים בשפחה. וזה כמובן השפיע מאוד מאוד על המנטלית הצרפתית, גם לגבי מעמד האישה. אחרי זה באנגליה התחיל המאבק על הזכויות הפוליטיות, אבל במעמד החברתי של האישה הרבה יותר גבוה בצרפת מבאנגליה.
כן, אם כי, אתה יודע, תעודת העניות הגדולה ביותר של הצרפתים היא זכות ההצבעה, שניתנה לנשים רק בשנות ה-50 של המאה ה-20.
את מדברת על המאה ה-20, אני מדבר על המאה ה-15.
ברור, אבל כן. אני אומרת שקשה להציג את צרפת בתור נושא דגל הפמיניזם בהקשר הזה, כי הם היו בין האחרונים שנתנו זכות הצבעה לנשים, זה לא נתפס שלפני 60 שנה אנשים לא יוכלו להצביע שם. מה זה 60 שנה?
כן, זה מבחינה הסוזקת, מבחינה חברתית. מנטלית, אבל הייתה תופעה אחרת שלא התחשבה בחוק, וזה הממד החברתי של אנשים,
כן.
בעיקר מן השכבה העליונה, שהם למעשה היו מנהלות את המדינה. וכאן אפשר להגיד שלא הייתה לאישה ממד בצופת.
אבל אני רוצה לחזור לשאלה שהעליתי קודם, ועדיין לא ברורה לי. דיברת על ההתנגדות של האצילים ושל המלכים האחרים להליכותיו החדשות, המודרניות, של לואי ה-11. במה ההתנגדות הזו באה לידי ביטוי? היו ניסיונות להדיח
היו,
אותו?
היו מרד, היו מרידות. שלטונו נפתח על ידי מה שנקרא בהיסטוריה לגר פול, המלחמה המשוגעת. אלה היו אצילים גדולים שלא מרוצים עם בואו של לואי ה-11 שלטון. והם רצו לקבוע חוקים ולקבוע זכויותיהם כדי שהמלך החדש יקבל את זה. הוא השיב למלחמה הזאת במלחמה. הוא אסף צבא,
כן.
ואחרי קרבות אחדים הוא ניצח את המלחמה המשוגעת.
אז מה, הייתה מלך. ממש מלחמה מלך. של צבא כן. המלך בצבא האצילים?
לא, לא, של לא צבא המלך, אלא של אצילים גדולים
כן.
נגד צבא המלך. והם לא הצליחו מפני שהם היו מאורגנים והם היו חסרי מוח כפי שאמר המלך. ועל כן בהיסטוריה הפרשה הזאת נכנסה בשם המלחמה המשוגעת.
אז הוא מדכא את המרד בכוח הזרוע ובתקיפות.
ואחרי זה למעשה הוא קבע שהמלך הוא הקובע ואי אפשר לעבור עם מלחמות משוגעות ואצילים גדולים. בנוסף לזה הייתה לו בעיה, הוא היה מאוד מודע לה. הבעיה הייתה דוכס בורגונדיה, שרל הנועז מדי. המילה תמרר מתורגמת בעברית לנועז, זה לא נכון. תמרר זה נועז מדי, זאת אומרת זה לא שבח, אלא זה גנאי.
מעניין.
והכינוי הזה מאוד התאים לו. הוא למעשה היה שליט בצרפת.
צריך להזכיר, הדוכס מבורגונדיה הוא אחיו של שרל השביעי, נכון?
כן, המוצא של דוכס מבורגונדיה. כולם היו מקורבים.
כן.
אבל הוא היה מסוכן, מפני שהוא למעשה רצה לרשת את מלכות צרפת. הוא חשב שהוא יותר מסוגל, יותר לוחם. הוא לעג למלך שהוא לא לוחם, כי לואי ה-11 כן עמד בראש צבאות, ש... לקמו במלחמה המשוגעת. ומאוד מעניין ששרל השביעי שלח את בנו, המרדן, לדכא מרד של שוויצרים. על שולי צרפת הרי הייתה שוויצריה.
זה כמובן עוד לפני שלואי ה-11 עולה לשלטון.
הוא היה עדיין נסיך.
יורש העזר.
יורש העזר.
כן.
ואז בא לו הרעיון הגדול, הגאוני והגואל, לנצל את השוויצרים, זה לדכא את הבורגונדים. ופתאום הוא הבין, שוויצרים זה דבר מאוד מעניין ומקורי. זה אגודה של איכרים, שבמאה ה-13 חפשו מעמד שווה לאצילים. והם הקימו מדינה מאוד מוזרה, לא לאומית, אלא תלת לאומית, מורכבת מצרפתים, מגרמנים ומאיטלקים. והם, אז, גם היום, הם קשורים על ידי מה שנקרא אייטגנוסנשפט, כלומר הברית של המדוכאים, של פשוטי העם, כנגד כולם. וזה היה משהו מקורי לחלוטין ללא תקדים.
אז הוא הולך לדכא את המרד של השוויצרים?
לא. הוא
נשלח כדי לעשות את זה, אבל בסופו של דבר משתף איתם פעולה נגד האויבים מבית.
בדיוק הוא גילה את ערכם של השוויצרים, שהם מבחינתו הוא התאימו מאוד פשוטי עם, לא אצולה, חזקים, צבא מצוין. למה אני חייב להילחם נגדם? הם לא מאיימים עליי. אני יכול לנצל אותם כדי לגמור עם שרל בבורגונדיה, שהוא כן מסכן אותי, כי הוא רוצה לכבוש את מקומי. וזו הייתה תוכנית מוצלחת. שרל הנועז מדי. נכנס לקרב עם לורנה פתאום. לורנה היא מדינה במזרח צרפת, ורצה לכבוש את העיר הבירה, נאנסי. ועל כן הוא שם מצור על נאנסי ב-1475, וזה היה סופו. מפני שלואי ה-11 הבין שעכשיו יש לתקוף אותו, מתעקש לכבוש את נאנסי, והקרב המכריע בא כאשר דוכס בורגונדיה יצא לקרב בעצמו הוא כבר לא שמח על תותחים שלו. הוא קפץ על סוס ונכנס לקרב השוויצרים, אשר הרגו אותו.
אכן נועז מדי.
והגבייה הרומה שלו נמצא למחרת הקרב. אמנם המלך ציווה שהגבייה תונחת בכנסייה, וכל הכבוד והתפילות הראויות, אבל זה היה הסוף הסכנה הגדולה ביותר על כתר צרפת. עכשיו אלוהי החדש יכול לנשום לרווחה ולדאוג לדברים אחרים, והוא דאג באמת. ובבחינה מסוימת אפשר להגיד שהתחלה של ארגון מודרני מזדקר עכשיו בצרפת, ובעיקר שעוזריו היו כולם אורגנים עשירים ומשכילים, אבל לא אצילים.
מעבר לכך שהוא מכניס את הבורגנים בפעם הראשונה ממש למוסדות השלטון ונותן להם תפקידים רשמיים, מעבר לזה, איך היית מאפיין את המודרניות שלו כמלך?
קודם כל, הרצון לגשת למטרה בלי כחל וסרק, בלי כל הדברים ההצהרתיים, המפוארים, אלא תמיד לדון מהו מקור הבעיה. וזה היה משהו חדש לחלוטין. הוא לא הושפע לידי האצילים, הוא לא הושפע לתואריהם, הוא לא הושפע לזכויותיהם המיוחדות.
אז זהו, לא היה אבל עיגון בחוק באותה תקופה של הזכויות של האצילים? לא היה נגיד מוסד של האצילים שיכול היה לכפות עליו את רצונו?
האצילים הכריזו לעצמם שהם בעלי זכויות יתר, אבל המלך לא קיבל את זה. למעשה, היחס בין המלך לאצילים היה יחס של קרב ושל מאבק מתמיד, אם כי לא רשמי. לא יפה ללחום נגד המלך, זה מרד. אבל יחד עם זאת, הם באו, אנחנו לא חמים נגדך, אנחנו מגינים על זהויותינו. אתה חייב לעזור לנו, כי אוהבותיך כיבדו אותם. למה אתה תסתה מהם? אבל אלוהי החדשה היה למעשה לועג להם. והמכתבים שלו, שנאספו וקיימים עד עצם היום הזה, זה תענוג גדול לקרוא אותם. כי רואים את קו הרציונלי, הבלתי מושפע על ידי תשבחות וגם על ידי איומים. וכל הזמן יש לו מטרה אחת, לעשות צרפת חזקה מבחינה כלכלית. וזה מה שמלכי צרפת, בדרך כלל עד הנרי הרביעי שאמר שכל עיקר חייב לאכול לפחות פעם בשבוע תרנגולת. מלכי צרפת לא עסקו בבעיה החברתית של העיקרים.
כן.
וכאן יש לנו, האמת היא שהדבר לא נמשך מפני ש... כאשר מת לו יחד עשר, הבן שלו היה קטין, שרל השמיני, והיה מושפע על ידי צילים. בעיקר מאוד מעניין שכל הזמן רצה כסף כיס כדי לספק את התענוגות שלו, של ילד. ומה שכן היה מעניין מאוד, שכאשר לו יחד עשר הרגיש שסופו קרב,
כן.
אז הוא מינה את ביתו, אישה, להיות האוצרת. היא הייתה נשואה לדוקס בורבון, אבל לבן צעיר של הבורבון, כדי שלא יהיה מתחלה למלכות. והיא, לפי דתי, הייתה שליטה מאוד נבונה, ושמרה על השלטון ללא מרידות, ללא דיכוי, אלא בצורה שליבה.
כלומר, מכיוון שהבן יורש העצר היה עדיין צעיר מדי, הוא למעשה ממנה את ביתו שתהיה שליטה בפועל עד שהבן יתבגר ויוכל
כן,
לקבל על עצמו את הכתר.
עכשיו אני רוצה לקלקל את הרושם שיש לך על לואי ה-11 כשהוא אמר כל הנשים משוגעות.
זה מה שהוא אמר?
כן, הבת שלי פחות משוגעת.
איך הוא באמת היה מבחינה רומנטית? הוא גם היה המשיך בשושלת המאהבות?
הפרק הזה הוא די מוזר. כשהוא היה בן 13,
כן.
אילץ אותו אביו להתחתן.
בגיל 13?
כן.
זה היה מקובל אז?
כן, עם ביתו של מלך סקוטלנד.
אוקיי.
כי הייתה ברית בין סקוטלנד לצרפת נגד אנגליה. והבת הייתה בת 10.
אוה.
שהיא תהיה אמו ששאל השמיני.
אני מאוד מקווה שהיא תהיה אמו בעתיד הרחוק, ולא בגיל 10. אבל גם לא הייתה שרשרת כזו של אהובות, כמו של כל המלכים שקדמו לו?
היו, אבל זה באופן מאוד צנוע. הם לא היו חשובות בחצר, אלא עניין פרטי, ונפגש איתן בצורה שאפילו הקרוניקרים לא שמו לב לזה. מרמזים אנחנו יכולים להבין.
כלומר, זה לא המקרה שאתם בבתי הספר הייתם לומדים את שמות האהובות של המלך.
זה רק ב-15.
הבנתי. יש עוד מאות בשנים, עשרות שנים שצריכות לחלוף.
לניוון, כן. תודות הניוון. אבל כפי שאת אומרת, זה היה למעשה הוכחה של עיקבון. אחד עשר, כל הזמן טען שיש להכפיל את הייצור החקלאי. כלומר, מה שמלכי צרפת אף פעם
לא התעסקו בזה בכלל.
לא.
אז מאיפה זה מגיע אצלו? הראייה הזו.
בגלל המצב הקשה של צרפת במלחמת 100 השנים. כאשר למעשה אביו שלו, האביו, נקרא מלך בורש, מפני שמכל צרפת רק עיר בורש נותרה. העיר בה נולד לואי ה-15. עיר במרכז צרפת.
אז צרפת, אף על פי שבסופו של דבר היא המנצחת במלחמת 100 השנים, יוצאת בסוג של ניצחון פירוס. כלומר, היא יוצאת כשהיא עם הפסדים גדולים מאוד מבחינה כלכלית, מבחינת שטח.
כן, אבל דבר אחד מעניין מאוד. לואי ה-11 הבין שאנגליה הפסידה. שאנגליה לא מסוגלת לעמוד במלחמה הזאת שנמשכה כבר 100 שנה, למעשה, המלחמה נמשכה
116.
בדיוק. ועל כן, הוא היה מוכן ללכת לקרב אחרון, כשהוא ארגן את הצבא שלו, היועץ שלו, קומין, שהפך לאחר זאת היסטוריון מפורסם, ושאל את המלך, למה יש לך צבא גדול כל כך? והתשובה הייתה, כדי לא להשתמש בו. ולמעשה זה היה הקו. הוא הצליח לנצח את האויב על ידי השוויצרים, לא על ידי צבא שלו. והשוויצרים יישארו בעלי ברית של המלוכה הצרפתית עד המהפכה הצרפתית הגדולה ב-118.
אבל אתה הזכרת בתוכניות הקודמות את לואי ה-11 כמי שמצליח להביא לפשרה עם אנגליה. כלומר, אנגליה ניסתה לתקוף שוב, ולואי ה-11...
הוא שם כזה מלחמה עם אנגליה, זה דבר מאוד גדול. ובקרוניקות אנחנו רואים את הפגישות החביבות ביותר בין המלך לבין הנסיכים האנגלים, ועד הסוף המלך אמר לשומרים שלו, אולי אפשר להפסיק את זה, הם יותר מדי ידידותיים איתי.
זהו, הוא בעצם משתמש בדרכי שלום, ולא בדרכי מלחמה כדי...
שילם, הוא שיחד אותם.
נתן להם כסף.
כדי שיצאו מצרפת. זה פתרון לפי דעתי גאוני לבעיות הפוליטיות. למה קרב? למה מוות? כסף יענה את הכל. וגם זה מודרני. מבחינה זאת הוא לא היה אביר, הוא לא רצה לנצח באופן מהולל כדי שיזכירו אותו כגיבור. הוא רצה שהאנגלים יסתלקו, היה מוכנים לשלם להם. ואני הזכרתי שהמלך האנגלי, אדוארד הרביעי, ברגע מסוים אמר למלך, הם נתנו במסע ומתן,
כן.
ואני הזכרתי שהשושלת האנגלית הייתה צרפתית במוצאו, ועל כן הם דיברו צרפתית פלוינטלי.
Mm-hmm.
כן. ואמר אדוארד הרביעי, מה יגידו באירופה?
על זה שאנגליה נכנעת בעצם לצרפתים.
שאתה קונה אותי. אז אמר המלך צרפתי, לא חלילה, יגידו שאני מעלה לך מס, שאתה מנצח ואתה הכרחת אותי לשלם לך.
אז לא היה אכפת לו למחול על כבודו, העיקר להשיג שקט, שלום.
בדיוק. ובשנה זאת, המנטליות היא מודרנית.
כן, אם כי קשה לומר שגם בעת המודרנית מנהיגים רבים הפנימו את העניין הזה. אם כולם היו פשוט סוגרים את הסכסוכים בדרכי שלום, משלמים כסף, העולם שלנו היה הרבה יותר נעים לחיות בו, אני מניחה.
אני רוצה להגיד לך, בגלל מסוימת, הטכניקה הפוליטית ירדה, התנבדה מאז הוא היה 11. לא למדו מספיק ממנו. היסטורים הצרפתים רגילים לפאר של מלך השמש, לא 14. שהוא באמת היה מקרין על כל אירופה, והארמון בוורסאי היה דוגמה. דרך אגב, הארמון של לואי ה-11 הוא מאוד אלוף. היום הוא קיים עדיין, פסי לטור, ובכלל לא ארמון, זה בית גדול, וזה הכל. מבחינה זאת גם כן, יש כאן גישה לגמרי אישית וחלוצית, היית אומר.
כן, הוא נשמע באמת מישהו שמרד בכל המוסכמות, ובמקום להנות ממנעמי השלטון, פשוט עשה את העבודה, קם בבוקר כדי לעבוד בזה, להיות מלך צרפת.
בדיוק. את צודקת מאוד, ועל כן עד היום היחס שלו הוא לא כל כך ברור בצרפת. אמנם מה שאמרנו כאן ידוע, אבל חושבים גם שהיה פחות מדי מסיר, פחות מדי מפואר, פחות מדי מנצח, אם כי הוא ניצח בכל ה... מטרות שלו.
כלומר, ההמונים בכל זאת רצו את המלך שלהם.
אני לא אומר את זה, אני מדבר על היחס בכיתה. כשהמורה היה מסביר,
כן.
היו ילדים שאמרו, כן, אבל זה לא מפואר, מה שם, בארמון שלו, ולא, בסיבות, ולא הצגות, מה זה כאן? הם רצו פאר.
מלך אמיתי.
בדיוק. הם קיבלו אותו את המלך האמיתי עם לואי ה-14, שהוא הפך לצרפת למדינה קטנה ועלובה. אומנם ורסאי הייתה בירה של פאר ועדיין קיימת, אבל התוצאה הייתה שהמהפכה הצרפתית. בדרך אגב, את יודעת מה אמרו בפריז באותה תקופה? האנגלים, אתם לא אויבים שלנו, כי אתם מבינים מה זה מלוכה. מדוע? האנגלים הוציאו להורג את מלכם צ'רלס הראשון בימי קרומוול.
למה?
הייתה מהפכה באנגליה. ועכשיו הצרפתים שמתכוננים למהפכה, פתאום מגלים שיש להם חלוץ באנגליה, שהטיז את ראשו של צ'ארלס הראשון. כשאנחנו מתכוננים להטיז את ראש לואי ה-16.
אבל אני בכל זאת, אולי זו רק הבורות האישית שלי, אבל כולם מדברים כל כך הרבה על המהפכה הצרפתית. מה היה שם במהפכה האנגלית? הרי המלוכה עדיין שרירה וקיימת באנגליה.
עדיין. אבל הייתה תקופה כשאנגליה הייתה רפובליקה, קומנוולת, ואוליבר קרומוול היה לורד פרוטקטור, והיה לורד המגן על רפובליקה. ומאוד מעניין שאנגליה הייתה רפובליקה לפני צרפת.
ואיך המלוכה חזרה לשלטון?
קודם כל הרפובליקה הסתפחה בכל מיני בעיות צבאיות וכלכליות, ואז פתאום גילו בלונדון שבנו של המלך שהטיז את ראשו, צ'ארלס הראשון, קיים באיזושהי פינה בבלגיה, וזה צ'ארלס השני. ואז שלחו משלחת ואמרו לו, אתה לא רוצה לחזור? הוא אמר, כן, אבל בתנאי...
שלא יתיזו את ראשי?
לא, כסף, כסף.
אה, נו, הנה, כסף שוב מניע את העולם.
כן, מה את רוצה? והאנגלים הבינו את זה טוב מאוד, עם שסוחרים. ואז הוא חזר, והמלוכה האנגלית...
התחדשה.
נמשך עד עצם היום הזה.
Thank you. אבל בצרפת של אותם הימים, למעט, אני מדברת שוב על לואי ה-11, למעט אותה מלחמת משוגעים, המלחמה המשוגעת,
כן.
לא היו ניסיונות להדיח אותו, את לואי ה-11.
לא. כלומר, הדוקס בורגונדיה רצה כן להדיח כן. אותו, כן. כדי להיות במקומו. וכאן, לפי דעתי, חוסר מחשבה של שרל, דוקס בורגונדיה, הביאה למותו, עד שמצאו את הגבייה שלו הערומה, וזה הקרב.
כמה שנים הוא בעצם משל, פחות או יותר?
20 שנה. בדיוק, וזה היה תקופה, לפי דעתי, של פאר וזהב, לא מבחינה ההשגה, מבחינת התוכן. סוף סוף, השלטון בצרפת הפך רציונלי. וזה גם מורגש על ידי אנשים שסובבו אותו. מאוד מעניין, כאשר הייתה מרד בשוויצריה, נגד הצי שוויצרי, מפני שהשוויצרים שונאים אצילים.
מרד תוך שוויצרי,
כן.
לא שקשור לצרפת.
כן, אבל כשהוא שמע שהם רוצים להרוג את האציל שלהם, כי אין מקום לאצילים בשוויצריה, פיליפ פון הוכברג, הוא הזמין אותו, בוא לצרפת, למה לך להתכתש עם העיקרים שלך? אצלי תהיה לך שקט. והוא בא. והיה במשך דורות, משפחת הוכברג, נהנתה מן ההבנה של לואי ה-11. וזה לפי דתי גישה מאוד צלולה ודיפלומטית. הוא גם אסף כל מיני אנשים אחרים מספרד, מאיטליה, ונתן להם מקלט.
איך הוא מת?
הוא מת מוות טבעי, כן. הוא לא פחד שיעלילו אותו, לא פחד שירצחו אותו, אבל הוא אמר מה שסיפרתי לך על ביתו, היא פחות משוגעת מכל אנשים, והוא צדק לגמרי.
איך היא הייתה באמת בתור של איתה?
היא הייתה טובה מאוד. אם היא הייתה אשתו של אציל גדול מבית בורבון,
כן.
היא לא ניסתה לעלות את בית בורבון, אלא כל הזמן דאגה לכבד ולחזק את המלוכה הצרפתית שאביה הוריש לה.
כלומר, היא באמת שמרה על הכס בשביל אחיה הצעיר.
בדיוק. שהוא היה לצערי הרב לא מעבריק ביותר, ומה שהפריע לשלטונו של שרל השמיני, זה היה המשקוף.
המשקוף?
כן.
כלומר?
כלומר, הוא היה גבוה.
כן.
והוא לא ידע שמשקוף נמוך, והלך, וקרה שהוא קיבל מכה כזאת, שעקבותיה הוא מת.
הוא מת כתוצאה מהתנגשות עם משקוף?
כן, זה היה סוף שעל השביני.
חתיכת התנגשות.
עוד איך, כן. כנראה הוא לא כל כך חכם.
לא רק לא כל כך חכם, כנראה גם מאוד מסיבי, כי מדובר פה ב... אתה יודע.
הוא היה צעיר, השתולל, וזה קרה. טוב.
טוב, קורה. יש אנשים שמתים כתוצאה מהתנגשות עם משקוף.
ואחריו. במלך חדש, לואי ה-12, שדאג מאוד לא להתנגש עם השקופים.
עוד לפני לואי ה-12, כמה שאלות. אמרת בתוכנית הקודמת שלואי ה-11 כונה מלך העכביש.
כן.
וזה בגלל התכחנות שלו, כי הוא לא נשמע כל כך תכחן, הוא פשוט נשמע רציונלי.
הוא מאוד תכחן. במובן מה, הרי אמרתי לך שאלו תמיד 50 סוסים.
כן.
בארמון, עם רוכביהם. לא תמוכנים ש... אם סוקרים את אוסף המכתבים שלו, רואים שפתאום בא לו איזה לשלוח למישהו משהו, להגיד לו משהו.
נו, אז זה נשמע שהוא איש עבודה, זה לא אומר בהכרח שהוא רוקה מזימות, הוא מעלה תכחים.
כן, האויבים שלו אומרים את זאת, אבל למעשה מה שהוא כן עשה, זה נגד התכחים, ונגד המזימות שרצו לכבוש אותו. הוא נשמע מלך הכביש, לפי דעתי, מפני שהייאוש שהאויבים שלו לא תפסו אותו ברשת העכביש.
כלומר, הוא הצליח לטוות את הקורים שלו סביבם ולא להפך.
בדיוק.
ולכן הוא זכה לכינוי הזה.
אם כי, כפי שאני אומר, העכבישים היו אויביו, ולא הוא.
son de son village, il a frappé gravé à la finale.
Nous prierons, il livrait, il livrait.
Allez, il y a l'autre, il s'est allé.
ומה לגבי הבת שלו? אמרת שהיא הייתה שליטה טובה. בצרפת לא ניתן היה...
החוק הסלי קובע שאישה לא יכולה לרשת את הכתר.
בניגוד לאנגליה. הרי באנגליה יש לנו שורה ארוכה של מלאכות.
אני לא יודע שזה כל כך טוב לאנגליה, אבל מילא.
למה? איזה בית?
כן.
היו כמה היו כאלה כמה... שאפשר לשאת אליהן עיניים. בסדר, גם היו גם כמה מלאכים גרועים.
זה נכון.
אנחנו לא נכפיש עכשיו את ציבור הנשים.
חלילה, חלילה. דרך אגב, זה מעניין אותך. היום יש גם כן טוען הכתר.
היום? בצרפת,
כן. הוא אזרח פשוט.
כן.
אבל הוא יורש המלאכים. ויש לו קבוצה של כמה מאות אנשים שרוצים להחזיר את המלוכה.
היום בצרפת?
כן, כן. הוא הבטיח, והתואר שלו זה הרוזן של פריס. הוא הבטיח שאם הוא יגיע לשלטון, הוא אף פעם לא יגיע. אז הוא יבטל את החוק הסלי, ואז הוא ייתן לנשים לשלוט את הצרפת.
מה מקורו של החוק הזה?
זה בימי הפרנקים. כלומר, הכובשים בימי הביניים המוקדמים. הם לא רצו שהכתר ייפול בידי אישה שלא מסוגלת להגן. להרגין להגנת המדינה. זה היו ברברים למעשה, אנשים מאוד פרימיטיביים. על כן הם התנגדו, הפרימיטיביים תמיד מתנגדים לנשים ולשלטונן.
ולא היו ניסיונות מאוחרים יותר לבטל את החוק הזה?
לא. אם כי היו רגעים מאוד קריטיים, כאשר אמרו, אבל אתם חייבים להכתיר את האישה, כי מצב הוא מחריד.
כן.
התשובה הייתה תמיד, לא. לא. היה להם אפילו מלך בן שנה.
בן שנה?
כן. ואמרו, אבל יש לו אין.
בהחלט.
כן, אבל גדולי המדינה אמרו, לא. האם לא תהיה מלכה, הוא יהיה מלך בן שנה, אמנם הוא לא ישלוט, אבל הוא יהיה סמל.
אפילו בצרכיו הוא לא ישלוט. כן.
אבל הוא יהיה סמל. ז'אן הראשון, דרך אגב.
מתי זה היה?
זה היה ב-114.
וכך בעצם נמשכה השושלת הגברית הזו, ואתה אומר, הנה הדוגמה של ביתו של לואי ה-11, ששלטה בפועל תקופה מסוימת, עד ששארל השמיני היה מוכן לכאורה לשלטון. מתי באנגליה מתחילים למעשה לאפשר לנשים למלוך, להיות המלאכות בפועל?
כל הזמן. לא היה חוק סלי, הם לא היו פרנקים. ועל כן זה לא היה קיים בעולם הרוחני שלהם. על כן הם זכו לסדרה של מלאכות שהיו גם גרועות, אבל גם טובות ומעניינות, כמו אליזבת הראשונה והיסטוריה הראשונה, ואני לא רוצה להוסיף אליזבת השנייה.
אז נשאיר את אליזבת השנייה בצד, אבל לפני אליזבת, מרי טיודור, היו דוגמאות לנשים שמלכו, או שבעצם אלה היו הפעמים הראשונות בהיסטוריה?
ואישה צודקת, פשוט בימי הביניים לא שמו להם לב, ותפסשיב את הזכויות שלהם לשלוט. אבל המלאכות שאת הזכרת אותן, הן מאוד חשובות, והן קרובות, והן מובנות, ואליזבת הייתה, לפי דעתי, אחת שהזיקה מעמד באופן מפואר.
כן, ועד היום יש עליה הרבה מאוד הערצה,
סוף סוף היא
המלכה
של שייקספיר, הנשכח.
בוודאי. אז באנגליה היו גם מקרים שבהם המליכו תינוקות צעירים, ילדים
תמיד,
קטנים?
תמיד זה קרה. אם יורש העצר בן שנה או שנתיים, הוא המלך, הוא המלכה. ובכן, באנגליה היו מקרים רבים, כאשר הכתר התגלגל על ראשו של תינוק או של ילד צעיר, אבל תמיד נמצאו יועצים אשר מלכו בשמו והלו אותו על גובה, אבל הוא, למעשה הם שלטו ולא הוא. אבל כן, המלוכה תמיד פתרה את הבעיות שלה. וזה לא היה משהו אבסורדי, כפי שלפעמים דומה לנו, בתקופה שלנו. נסה להזכיר פרשה מאוד מעניינת. לצרפת היה מלך שנקרא ז'אן לבון, כלומר ז'אן הטוב, מפני שהוא היה רע מאוד.
מפני שהוא היה רע מאוד?
כן, מלך רע מאוד.
כן. מתי?
זה ב-114. והוא נפל בשבי האנגלים. ושבי של מלך זה קטסטרופה כספית, חייבים לשלם כדי לשחרר אותו. ואז מה עשו הצרפתים? לא הייתה להם ברירה. ואז הם הדפיקו מטבע, השם שלו היה המלך החופשי. כלומר, האזרחים ישלמו ואנחנו נשחרר את המלך. חופשי זה נקרא פרנק.
כן.
וזה לידת הפרנק.
מעניין.
כן. מה זה פרנק? פרנק זה חופשי. כמה נשלם לי, למען מה? למען המלך שלנו, ז'אן השני. תנו כסף ונשחרר את המלך. וכך זה קרה. שלמו לאנגלים תשלום אסטרונומי, וז'אן השני, שלא היה חכם גדול, חזר לצרפת, לרעתה של צרפת בינינו עצמנו.
אז הנה, יש גם מלכים, גברים רעים בהיסטוריה, גם האנגלית וגם הצרפתית.
בדיוק.
ובזאת אנחנו בעצם חותמים את התוכנית שלנו על לואי ה-11, שלפחות לפי התיאורים שלך נשמע כאחד ממלכי צרפת הטובים ביותר.
לפי דעתי, הוא היה המלך הטוב ביותר. מכולם.
שעה היסטורית. המלך המודרני הראשון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על לואי ה-11. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, עידן סביליה, אלון בונשטיין ועידו פוזננסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת גיום דופה וחוקין דספרז, לצד קטעי מוזיקה עממית.
Thank you.